שמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב לכולם, לכולן. בקשה אישית, השיעור הזה זה שננסה כולנו, בטח לשים את כל הטלפונים על שקט, לעזוב את כל הדברים המבלבלים והמטרידים, לעזוב את העולם לרגע. אני רוצה שניכנס יחד למסע. המסע הזה הוא אלוקי לחלוטין. מי שמכיר את חיי, טיילתי 12 שנה בעולם ועברתי כמה וכמה פילוסופיות ודרכי לימוד ושיטות לימוד. אני בכל אופן הגעתי להבנה שהתדר היהודי זה תדר אלוקי לחלוטין. מה זה תדר אלוקי? תדר שמותיר אותך באיזון. האיזון הזה מתחיל עם סדר וארגון בראש. יש לנו כל כך הרבה תובנות, כל כך הרבה ידיעות. ובגלל התובנות והידיעות האלה לפעמים הן לא מלוטשות מספיק. זה גורם לבלבול. לכן, ליצור חזרה סדר והארגון זה ידיעת הסדר הנכון. לעשות רגע ארגון בראש בתובנות שלנו. מאחר אנחנו הולכים להיכנס למאמר אלוקי שהרבי מלובביץ' כתב על סמך מאמר שכתב הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, לכבוד הגאולה שלו ממאסר. המאסר היה ניסיון. הנושא שלנו הערב זה עבודת הניסיונות. השיעור הזה הולך להתחלק לשני חלקים, חלק א' וב', שבחלק הראשון נתעסק בהבנה של מהו הניסיון, מהי עבודת הניסיונות הנדרשת מאיתנו, שהיא עבודה אחרת מעבודת הבירורים. כולנו כלואים מבלי לשים לב בעבודת הבירורים, לברר מה היה טוב פה, מה לא היה טוב פה. למה זה נעשה לי ככה, למה זה לא נעשה לי ככה, איך אני יכול לשנות את זה. זה להתעסק עם הדבר עצמו. בעבודת הניסיונות זה עבודה אחרת לגמרי. אנחנו נבין מה העבודה הזאת היא עושה. כשבמפגש הבא אני אכנס בפרטיות יותר, למה זה הובא לעולם, למה הנשמה מתמודדת עם הניסיונות האלה, כשכולנו קמים בבוקר, או רובנו, ואומרים, אל תביאנו לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון. כואב לי לומר, ואני שמח לומר. הביזיון שאנחנו מביאים עלינו זה בגלל אי ידיעת הדברים. הסדר והארגון הנכון של הדברים. זה ידיעה לא נכונה. והאם לאדם יש את הכוחות להתמודד עם ניסיון? ואני מדבר כרגע על ניסיונות מאוד קשים, וכל אחד מאיתנו נפגש איתו בצורה זו או אחרת. אחת או אחד זה לוותר על ילד, להרפות, אבל זה הילד שלי. האחר זה אהבה. השלישי זה בעולם העסקי. כל אחד מתמודד עם ניסיון מאוד מאוד חזק בחייו, ואין מה להשוות. כל אחד לפי מה שזימנה לו ההשגחה הפרטית. איך מזמנים לאדם את הניסיונות? לפי יכולת הנשמה שלו. את יכולת הנשמה מי יודע? רק זה שעשה אותה, הבורא. השם. The one who have no name. ואיך מגיעה עבודת הניסיונות? בגורל. הגורל זה דבר מאוד גבוה. עלה בגורל שאתה תתעסק בעשרת הדיברות, לדוגמה, אם לא תחמוד. השני לא תנאף. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אף על פי שזה עולה בגורל, הקדוש ברוך הוא מעל הגורל. הוא מכוון את זה לפי יכולת של כל נשמה ונשמה. אני חוזר להתחלה, אני מבקש, ברוך הבא, אני מבקש שנסו להרפות מהכל. תוך כדי הדיבורים, תכניסו את הדיבורים ואת הדברי האלוקים אל תוך הניסיון שלכם, אבל נסו בכל זאת להרפות מהקושי שלכם. להיכנס למקום שאני כלי מכיל ומנסה כרגע להבין את מה שנאמר. בלי עדיין להבין איך זה מסתדר לי, לא מסתדר לי, זה שייך אליי, לא שייך אליי. אם לא הבנו משהו ששייך למילים, נא לעצור אותי. אבל בבקשה, נסו ממש להיות במקום מדיטטיבי לחלוטין, שאתם איתי כרגע נוכחים, נוכחות, ועוזבות הכל. הנושא הזה שמדובר עליו, זה העבודה של הדור הזה. מי קבע את זה? נשיא הדור. צדיק הדור. להבין מי הוא נשיא הדור וצדיק הדור, שלח אתכם לספרים, ביוגרפיה על הרבי מלובביץ' ותיקחו את ההחלטות שלכם. כשאני מדבר, חושב, מקיים עניינים מסוימים שנמצאים בתת מודע, במודע, ומוציא אותם לפועל בחיי היומיום. כשאני מדבר את הדברים, הם נעשים בפועל. כשאנחנו נדבר עכשיו בשיעור על הדברים, הם יעשו בתוך התודעה שלכם. כי מה שאני מציף פה זה דברי אלוקים חיים. הגישה היהודית אומרת שכל אדם באשר הוא, הוא אלוקות ממש. הדיבור בעניינים הבאים בעבודת הניסיונות על סמך מאמר שנאמר בשבת פרשת חוקת בלק י' ב' תמוז בתשין למד ו' 1976 על ידי הרבי מלובביץ' זה מאמר שמדבר על עבודת הניסיונות ולוקח פסוק מנטרה מדוד המלך, שהוא בעל התשובה הגדול, שעמד בניסיונות לא פשוטים. אהבות מאוד חזקות. בכוח האהבה שלו, הוא שלח מישהו למלחמה, כדי שיהרג. דוד המלך הרגיש באינטואיציה עמוקה, והוא היה גם צדיק, שאותה אישה שייכת לשורש נשמתו. אבל איך שהוא עשה את זה, זה לא נכון. כשבא אליו הנביא ומספר לו את משל כבשת הרש, ישר דוד המלך אומר, חטאתי כדבריך. הוא מקבל, הוא מקשיב, הוא שם לב שעם כל התודעה שלו והמודעות של דוד המלך, עם כל הכבוד לכם, זה... לפעמים אנשים מתווכחים איתי, אני אומר, מה אתה מתווכח? תעמיד את עצמך מול רבי שמעון בר יוחאי. מה, אתה חושב שאתה יודע יותר ממנו? אם כן, תוכיח לי. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? תבדקו אתם. אבל זה כמו שאני אעמיד אותך מול המורה לכימיה שלך, ואתה תתחיל להתווכח איתו. או שכמו שאני אעמיד אותך מול ניטשה או דקארט, ברעיונות פילוסופיים, ואתה... אתה מגשש באפלה, אתה עושה צחוק מעצמך. עמכם הסליחה על הדיבורים הישרים, אבל בואו נעמיד את הגאווה שלנו בפרופורציה. אני לא אתעסק עם בן אדם בתחום הפרסום והשיווק, אני אקשיב. אני אציג לו מה אני יודע, ומאז אני בהקשבה. בואו איתי, אקסהל, בואו ניכנס למסע. הנושא הזה נוגע כל כך לכולנו, עבודת הניסיונות. לכל אחד ואחד מאיתנו יש ניסיון. מה אומרת עבודת הניסיונות? כיצד אני מציב את עצמי מול הניסיון, ועל זה אנחנו הולכים לשים דגש במפגש הבא, ובמפגש לאחרי זה, אנחנו ניכנס להבין כל זה שנאמר היום בפרטיות יותר, יש להקדים תחילה עניין ירידת הנשמה למטה. אוקיי? אני לא הולך לדבר גבוה מדי, אני רק הולך לדבר עם אנשים שמחפשים משמעות, שואלים למה, איך, מדוע? תוהים על קנקנה של המציאות ומבינים שיש דברים מעבר. השיחה הזאת היא לא דתית. לחלוטין לא. היא עושה לנו קצת סדר, ארגון והבנה. ועל ידי שאנחנו מדברים בדברים האלה, הדיבור בעניינים הבאים מגלה את הכוחות הנצרכים לעמוד בניסיון. לדוגמה, כשאתה מדבר עם מישהו שאתה מאוד מחבב, אבל עדיין אתה לא מגלה את החביבות הזו. וכשאתה מתחיל לדבר על החביבות הזו, מה מתגלה אצל האחר? חיבה, זהה. אתם כן מוצאים חן אחד בעיני השני. אני לוקח דוגמה שכן יש מציאת חן, אבל עדיין כל אחד מתבייש, בודקים, ואז נפתח. כל כך חיכיתי לדבר איתך. כל כך רציתי להיות איתך. אני חושבת מתי תתקשר. מה הדבר הזה מעורר? מעורר את אותם דברים אצל האחר. לכן כשאנחנו נדבר בעניינים של עבודת הניסיונות, זה יעורר בנו את הכוחות ואת התובנות של כל עניין הניסיונות. הרבה פעמים בניסיון נתחיל כבר אני אענה על, על התשובה. האם יש לי את הכוח? האם יש לי את היכולת? אתה לא מבין מול מה אני מתמודד או מתמודדת, שדים ורוחות. רבותיי, מי שכבר מופלג בשנים, תחזור לניסיון. הניסיונות תמיד עובדים. אין דבר כזה. למה הניסיונות תמיד איתנו? על זה נסתכל בפרטיות יותר במפגש הבא. האם יש לי את הכוח? זוכרים שמפגש הבא דיברנו על מסירות הנפש. מה זה מסירות נפש? לא להתחשב בחשבונות, בתודעה שלי. אם אני אעשה ככה, ואם אני אעשה ככה, ואם אני צריך את זה ככה, אם אני... איך אני אשיג את מה שאני צריך? חשבונות, אתה מתעסק עם הדבר כל הזמן. אנחנו נראה משהו נפלא בעבודת הניסיונות. משהו נפלא. שהוא ההפך הגמור מהרגילות שלנו. אני עדיין מדבר בקודים. מסע. אבל אני רוצה לחזק. יש לי את הכוח או לא? כי לפעמים בעבודת הניסיונות אני צריך לעשות משהו שהוא הפך הטבע והרגילות שלי לגמרי. מה זה הפך הטבע והרגילות שלי לגמרי? אני חושבת או אני חושב שכך וכך אני אמור לעשות או לעשות וכולו וכולו. למה? כי הטבע שלי אומר לי, הרגילות שלי, השכל שלי, המיינד וכל מה שמוכל בו, איך אני אמור כרגע להתנהל עם אותו דבר? בעבודת הניסיונות צריך לעשות עבודה אחרת לגמרי. האם יש את הכוחות? שימו לב לאיזה תרגול מעשי עושה הרבי מלובביץ' באחד ההתוועדויות שלו עם החסידים בשושן פורים. זה היום אחרי החג הגדול. אחרי מסליחה. להפוך את החליפה. החליפה זה המחשבות, דיבורים ומעשים שלנו. במהלך התוועדות הציע הרבי מלובביץ' לנוכחים להפוך את חליפותיהם. תראו לכם עכשיו, אני אומר לכולכם, למי שיש טופ למעלה, קדימה, להוריד אותו? קדימה, להוריד אותו? להוריד את הטופ ולהפוך אותו. מה הכוונה להפוך אותו? וללובשם כשצידם הפנימי, צידם הפנימי כלפי חוץ. בכדי לצאת מהנחות העולם, מה העולם חושב, איך דברים צריכים לעשות. אתה חלק מהעולם. לצאת מהנחות, איך דברים אצלי מונחים ואיך אני חושב שאני צריך להתמודד מול דברים כאלה ואחרים ובטח מול הניסיונות שלי. וגם להפוך את הכובעים. וכן עשה זאת בעצמו. אתם רואים את הציור? אמרתי לכם, כנסו איתי למסע, דמיון מודרך קצת, בסדר? לא תגידו שאתם באים רק לשיעור תורה משעמם, נו. אני מבקש מהמתקדמים והמתחילים את כל הדברים שנאמרים כאן, לקחת לאט לאט, לא לנסות להכיל הכל. בכלל לא. אני אומר משהו שמאוד משגע אתכם בפנים? תרפו, תמשיכו הלאה, אל תאבדו אותי. אמרתי איזושהי מילה או עשיתי איזו תנועת גוף שלא נראית לכם? תשחררו את זה בבקשה. מה לעשות שהמרצה לא סגור על עצמו? למה אתם אשמים? וכך ישבו חצי שעה ואמר שיהודי יכול לפעול בקרבו מהפכה פנימית בקלות כזו כמו להפוך את החליפה. שנזכה אמן כן יהיה רצון. ונאמר? אמן. אז בואו ניכנס. במאמר זה הרבי פותח ולוקח את הפסוק מדוד המלך. דוד המלך בעצם מייצג אמירות ישראל. מה הכוונה? שדוד המלך פשוט, כל הפסוקים שנאמרו בתהילים, מקוון לכל עם ישראל. הוא מדבר מהמקום של כל אחד ואחד. וככה בפרק סמך, פרק השישים, פסוק וב אומר, נתת ליראיך נס להתנוסס, מפני קושט סלע. קושט סלע. בואו ננסה קודם כל להבין את הפסוק בפשוטו על פי תרגום יונתן. יונתן בן עוזיאל, שוב פעם. כמה מכם מכירים את נפוליאון? כמה מכם ניסו להכיר את האישיות שלי, מח שמו וזכרו ב-1940? מעניין, אה? אחותי מורה לאזרחות, כמה דמויות היא מכירה? אמרתי לה, כפרה, את מכירה את יונתן בן עוזיאל? היא אומרת לי, מי זה? אני מגיע בהודו מתישהו במסעות שלי להימלאיה ההודית, גנגוטרי, 15 קילומטר מאיפה שמתחיל, הגנגס המפורסם. נזיר מתבונן בי במשך יומיים, שתיקה, לא מדבר איתי כלום, במנזר, 200 קילומטר לפני, גם בהימלאיה. תחשבו 200 קילומטר בהימלאיה, כנסו לפרופורציות. מפה עד לצפת, בתוך ההימלאיה. הוא לוקח אותי, אומר לי, I want to introduce you in front of three teachers. כולם מבינים קפקזית? למי שלא מבין, אני רוצה להכיר אותך לפני שלושה מורים. זו עיירה שסגורה שישה חודשים בשנה. קרח, שלג, לא יאומן, הרים 5 קילומטר גובה. ארזים מהממים. 18 סניאסים, תלמידי חכמים שלהם, נמצאים שם, הצבא בודק להם כמה אוכל ואורז יש להם, כי לא נכנסים לעשות חילוץ. פעם אחת נעשה חילוץ בגלל בנם שקיבל נמק ברגל מקור, זה המורה שעקבתי אחריו ביוגה, ובמערה שלו ישבתי, ואין צורך להזכיר אותו כרגע. ניסו לחלץ אותו, קצין נהרג, מסעית התהפכה, וכולו וכולו. הצבא מאז בודק לחכמים האלה, אם יש להם מספיק אוכל לשישה חודשים ועוזב אותם. אתם ברשות עצמכם. אני כמובן לא הגעתי בשלג. הגעתי כשזה נפתח. רק הודים, מאמינים וטמפלים וכאלה. הוא לוקח אותי לאחד הנזירים. היו לי שם 3 מפגשים מרתקים. אספר לכם רק אחד. וכשהגעתי לאותו אחד, זקן לבן ארוך, יושב עם ספר כזה ענק, מסתכל עליי, שולח אליי 3 צנימים, הודים כאלה, חמודים כאלה, צנומים. ואומרים לי, Hello sir, where are you from? מאיפה אתה? אומר להם, מישראל. מה אם ישר שואלים אותי? Do you know Talmud? אחיכם האשדודי, מה אומר להם? יואו, אני רואה איך היא, חופלה. מי שמרבים בחיוכים. מה אני אומר לו? בתור אשדודי, תראו איזה חמקמק, ותראו איך זה מתקשר לפסוק ולמה שאמרתי מקודם. אמרתי לעצמי בראש, מהר, מהר. לא. רגע, יפה, לא, תופסת ראש, רגע, רגע. אומר, אתה יודע תלמוד? אמרתי לעצמי בתור אשדודי עם פדיחות, אני לא בא בתפסון, אני, מה, אני אגיד לו לא? אם אני אגיד לו כן, הוא ישאלתי שאלה, מה אני אענה לו? I came here to learn your knowledge, not to teach you of mine. ככה לפעמים אנחנו אומרים בניסיונות שלנו. ממש מגיע לי כפיים, איזה יציאה? אל תדאגי, המאסטר לא קיבל אותי. אני אומר, נכון? איזה אילתור, יענו חזק. ככל שאתה עולה בדרגה ואתה נהיה יותר חכם, הלאומת זה, החושך מתגבר בך ואתה לא שם לב. ואתה סוחר איתו. אתה מדבר עם החושך והאור בתודעה שלך. סדר וארגון. סדר וארגון.
לא.
השורה האחרונה, ככל שאתה עולה יותר בדרגה בחוכמה, הרי היצר, מה שנקרא היצר, שהוא דואג לרווחה שלו, למקום שלו, איך הוא נתפס על ידי הסביבה. הנחות העולם, מה רבי אומר לנו? תהפכו את הכובעים, תשתחרר מהנחות העולם. אז הוא משוחח איתך במקביל, ככל שאתה עולה ברמה, גם הוא עולה איתך ברמה. אתה מניח תפילין, הוא מניח תפילין. מה, אני חושב שהשתחררת ממנו? הוא נהיה יותר מזוכח, יותר ערמומי. הנחש היה אמור להיות השמה של האדם, היה חכם מאוד. היה אמור להיות היועץ של האדם, הנחש. זה הנחש הקדמוני בתודעה. וקשה מאוד לפגוש אותו. קשה מאוד לראות אותו. וזה מוזר, כי נחש בחלומות מסמל פרנסה, הוא קשתה תהיה עשיר, נחש, גימטריה, משיח, גאולה. מחכה שם ניצוץ אלוקי להתגלות, גאולה ממש. אז אבל, מאחר ואדם בטבעו ירד לתוך גוף, והזוהר אומר שהגוף, היצר הרע, תובע מדי יום ביומו את עניינו, הוא רוצה את שלו, את הכבוד שלו, איך יחשבו עליו אנשים, איך הוא נתפס בעצמו, מה הוא חושב על עצמו, מה חושבים עליו אחרים. והוא בסחררת, סדר וארגון. אתם יודעים מה קרה לי כשהוא אמר לי, do you know Talmud? אמרתי, יאללה, הגעת עד לכאן. זה לא שחיפשתי משהו, עניין אותי. אבל אתה לא יודע על שלך נאדה, כלום. יונתן בן עוזיאל. מצחיק. אתם יודעים איך אנחנו נתפסים בעיני חכם? כשאתה בא לחכם אמיתי ואתה בא לו ככה, אומר, סליחה? אולי למה באת או הוא מסתכל עליך יותר, הייתי לוקח את השיר של פריד. עלה קטן שלי, כל רוח מעיפה אותך, לקיביני, נה 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 נה. ושרוח חי דדאי דדאי היו. אוי, תזכור, תמיד אני איתך. אייל, אני אומר לעצמי, אתה מחפש את האמת, מה אתה מוכר לחכם הזה? מה אתה מוכר לחכם הזה? הגיע מידת האמת עכשיו לפניך, שואלים אותך אם אתה יודע תלמוד, מה אתה מספר לו? מה אתה מספר לו? נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט צלע, קושט סלע, קושט מידת האמת. סלע נצחי. נתת מלשון מתנה ליראיך היראה שבקרבך. מאיפה מגיעה היראה שבקרבך? אומרת תורת הסוד שבכל נשמה יהודית קיימת בחינת משה רבנו, הצדיק. קראו לזה בשפה פשוטה, המצפון, כוכב הצפון. וזה כתוב בתלמוד, וישנה מדיטציה מיוחדת בהיכל השביעי, מדיטציה קבלית, שבה אני מושיב אתכם, אחרי שעברנו כמה עולמות, ואני קורא לכם פשוט בפשיטות לקרוא למשה שבקרבכם. זה מרתק, אבל כרגע זה לא סדנה פעילה. זה אתם מוזמנים לאסן, ברוכה הבאה, מוזמנים לאסן, כשאני עושה סדנת מדיטציה יהודית, אני מאוד מאוד ממליץ להגיע. בחינת משה שבקרבנו. רבותיי, אין לי בעיה שתטיילו, תעשו עניינים, דברו, רק את האוזניים שלכם אני רוצה איתי. תודה רבה. תודה. בעזרת השם תברכי בכל מכל כל, חתן ברגע זה ממש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה קצת הגרון, איבדתי את הקול שלי בפורים, היה חוויה מרתקת באסן, אז מאיפה בא ליריעך? מי אלה יריעך, רבותיי? כל עם ישראל. יבוא בן אדם, גיליאל, מה אתה מדבר? אני לא יראה אלוקים בכלל. אני לא מדבר אליך כמו שאתה בחיצוניות, אני מדבר אליך כמו שאתה בפנימיות. אני מדבר אליך כמו שאתה בפנימיות. אני מדבר אליך כמו שאתה בפנימיות. דוד המלך שוזר לנו תבניות חשיבה למודע ולתת מודע. מאחר ומשה רבנו ימצא כל אחד מאיתנו, ישנו פסוק בתורה שאומר, והרבי מביא אותו פה במאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעימך? כי אם לראה את השם. ואומרים חכמים, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מיהודי? לראה את השם? מה אתה חושב שדבר פשוט? בעולם כמו שלנו, לכבד את הבורא, לכבד את רצונו, זה לא פשוט בכלל. חכמים אומרים לנו, תירגע, אני מדבר על הפנימיות שלך, זה בתוכך. ודרך איפה אתה מגלה את זה? דרך הניסיונות שלך. דנה, חדווה, דני, רוני, אביב, אתם איתי? יפעת, אתם איתי? נתת ליריעך נס? מרוקאים אומרים לי, צ'נוצ'צ'. מה זה נס? נס, כי פשוטו נס. מה זה נס? מה ההגדרה נס? יפה. מה זה ההגדרה של נס? איך נגדיר אותו? אחד, נס בורח, נעים מאוד. בגלל זה אמרנו, צריכים קצת סדר וארגון. נס, נס, כפשוטו. קרה פה נס. מה? על פי טבע היה אמור להיות ככה, אבל קרה נס. וואי, הרכבת הייתה אמורה לצאת ב-5:14 דקות. ממש נס, איך היא הכרה? כי על פי טבע, על פי הרגילות שלה, הרכבת צריכה לצאת ב-5:14. קרה נס. קרה לי נס, הייתי אמור להתנהג ככה, היה אמור לקרוא ככה, אבל מה זה נס? תופעה מעל הטבע, מעל הרגילות של העולם, זה נס. נתת ליריעך נס להתנוסס. נס מלשון ניסיון. בניסיון אתה מגלה בתוכך את הכוח הניסי שבך. לעשות ניסים. כי אתה חלק אלוקה ממעל ממש. זה הגישה היהודית. רבותיי, אינני בא להסביר כרגע הכל למה אתה חלק אלוקה ממעל ממש. זה בהזדמנות אחרת. הגישה היהודית אומרת, זה כמו שהייתם יושבים עכשיו מול כל חוכמה, פיזיקה, מתמטיקה, זו האקסיומה. הבורא עושה ניסים, גם אתה מסוגל לעשות ניסים. איזה ניסים אתה עושה? בניסיון נדרש ממך לעשות משהו מעל הרגילות, מעל הטבע, מתגלה בכנס. ומאחר ויש ניסים יותר גבוהים ויותר גבוהים, ככה יגיעו ניסיונות יותר גבוהים ויותר גבוהים. כדי לגלות את הפוטנציאל האלוקי שבך. נס זה מלשון ניסיון, וזה מה שאומר, תרגום יונתן, נתת ליריעך נס, ניסיון, להתנוצץ. כי על ידי זה שאתה עומד בניסיון, אתה מתחיל להרגיש טוב. אתה מבין שהצלחת. רק השכל שלך והרגילות שלך והטבע שלך מושכים אותך להישאר בתוך הניסיון כדי להשיג עניינים כאלו ואחרים, רצונות כאלה ואחרים שאינם מזוכחים, אינם טהורים. והכי קשה זה לבוא למישהו, להגיד לו, זה הניסיון שלי, איפה אני לא מזוכח, תעזור לי. כן, בבקשה. יפה, דבר ראשון, יפעת שואלת שאלה, ניקח את השאלה הזאת, יש בה כמה שאלות קטנות. אבל דבר ראשון, נתחיל מה שאמרת. אם השם עזר לי לצאת מהניסיון, אז איפה זה שאני עמדתי בניסיון ואני מתנוססת, אני מתרוממת? להתנוסס מלשון הרמה. אתה מתרומם מהמקום שלך, אתה מתרומם מעל הטבע. אבל הוא עזר לי. גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה, כי אתה עימדי. השם תמיד איתך. בשיעור אני מקווה, אם לא המפגש הזה, המפגש הבא, לעמוד על עניין של אחדות הבורא במציאות, זה מאוד שייך להבנת הניסיון ומה קורה איתו. הקדוש ברוך הוא לא עשה את העבודה בשבילך. הוא עשה אותה פעם אחת ביציאת מצרים. לא היינו ראויים, לא היו לנו שום מצוות, הוציא אותנו. כאן עצם זה שפנית אליו, עצם זה שבדיבורים הפנימיים שלך, אפילו בבלבולים, אמרת לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים כעסת עליו, לפעמים לא כעסת עליו, אבל הוא מסתכל לפנימיות לבך. וכשאתה דורש להיחלץ משם, עצם הבקשה של הרצון להיחלץ, זה דבר שהוא לא על פי טבע שלך. כי על פי טבע שלך, האגו שלך והנפש הבהמית שלך, רוצים להתעסק עם הדבר ולהיות תמונים בו. לכן אתה עשית שם איזשהו צעד, והבא להיטהר מסייעין לו, נאמר בתלמוד. זה שאלה במקום, זה שאלה יפה. רק אחרי ששאלנו, שנהיה גם במקום לקבל את התשובה. מה בדיוק עשית שם? שימו לב, הנה בום תופס לך גאווה. מה זה משנה עשית? תתקדם הלאה. כי ברגע שתסתכל לאחור, ברגע שתסתכל לאחור, מה קרה ללוט, לאשת לוט? כפה הפכה להיות נציב מלח. בבקשה אלה. אוקיי. יפה, כרגע את לוקחת בכלל שאלה על ניסים. אנחנו מדברים פה על עבודת הניסיונות. לכן זו שאלה מאוד טובה, שבעצם בנס שמה הקדוש ברוך הוא, בגלל שפה נכנס התובנה שאתה הבן שלו. לא הגיע עדיין הזמן שלך. אז הוא יגרום להצלה, בלי שום עבודה מצדך. ואז במקום הזה, את מבינה מה אני עושה לומר? אוקיי. אז זהו, בגלל אני רואה את המימיקה שלך, אז אני שואל, האם את מבינה מה אני אומר? אמרנו, אנחנו מדברים על עבודת הניסיונות. את שואלת שאלה מבחינת איפה העבודה שלי אם הוא הציל אותי ממוות, נכון? זו השאלה שלך, סתם דוגמה.
לא יודעת ממה, פגיעה.
פגיעה, סליחה, הלכתי עם משהו מאוד קיצוני. פגיעה, תאונה, שמה, כמובן שיש את העבודה שלך, כי הקדוש ברוך הוא רואה, הוא רואה את המסע שלך, הוא רואה לקראת מה אתה הולך, הוא רואה מי את מה אתה, אז כמובן שהוא יציל אותך. אין לו כוונה לקחת אותך. ואילו אחרים, הוא ייקח כן, אבל זה שוב פעם חשבונות שמיים. ועצם הרצון שלנו להיכנס לשם, זה גאווה כפשוטה, נקודה. זה כמו שאני אגיד לכם מה, אני אגיד לכם מה. אומן בראשית, נכון? אתם מסכימים שהוא אומן, אם יוצאים קודת הנחה שיש בורא, נכון? הוא אומן, תראו איזה יצירה יפה הוא עשתה. הוא עשה. פשוט העלית לי סיפור שראיתי איך הרגשתי חוצפה של מישהו. חייתי 3 שנים על אי בכותאו, הייתי מלמד יוגה, מדיטציה, והייתי עושה תכשיטים. הייתי בונה את התכשיטים לפי היסודות של האדם, עם אבנים שמותאמים ליסודות שלו והיום הולדת שלו. מישהו בא וראה שרשרת שעשיתי עם קוקוס ואבנים יפות, משהו, מה לה, עם כזאת נוכחות כזה ענק, יפה, עם סמלת ערב, סוף הדרך. שמתי שמה אבן מסוימת. בלי להגיד כן, לא, למה לא, אחד שראה את זה, אחד מחזיק את עצמו חבר שלי, אומר לי, למה לא שמת את האבן הזו? אמרתי, איזה חוצפה. ישר באת בביקורת. למה לא ככה? למה שזה לא יהיה? אתה יודע מה רץ לאומן בראשית בראש? אתה יודע מה הכוונה שלי ואיזה אנרגיות? כל השילוב של כל האבנים ומה אני יצרתי כאן, אפילו שזו צירה קטנה, לאן היא מובילה ומה המגמה שלה והמטרה שלה. לכן כשאנחנו מנסים להיכנס לראש של הבורא, גאווה כפשוטה, חוצפה, חוצפה, ואני צריך לדעת מתישהו להגיד את זה לעצמי. רק מה, אני כולי בכוונות טובות, אז מותר לי. אני רוצה להבין. אתה יודע, הרי דיברנו על סדר וארגון, אתם יודעים מה אומרים בפנימיות הזוהר? תכלית ההבנה שלא תבין. כי לא רוצים שתעבוד על פי שכל. העבודה שלך על פי שכל לא מעוררת את העצומות הנפש שלך. נקודה, אני לא יכול להרחיב, רבותיי, יש פה כמה מאמרים ומאמרים ומאמרים ובחסידות. אבל ממש בקצרה, ממש בקצרה, הנה ההיגיון הקטן. ואם לא הייתה לנו תורת החסידות, לא הזוהר אפילו. הזוהר לא מסוגל להגיד את זה. הזוהר אומר את זה, אבל באקסיומה שהיא לא בלתי ניתנת להבנה. תורה חדשה יצאה לפני 300 שנה, מתוך היהדות, שמשלבת את כל הכוחות ביהדות. תורת החסידות. אז נחזור. נתת מלשון מתנה, ניסיון להתרומם ליראיך, מאחר ומשה רבנו, בחינת הצדיק, נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו, יש צדיק, אז כל אחד הוא ירא השם. נס ניסיון, נס זה הפך הטבע, על ידי שאתה עומד בניסיון, אתה עושה משהו שהוא הפך הטבע שלך. כי אם אתה לא עומד בו, אתה הולך עם הרגילות שלך והטבע שלך, הרצונות שלך. אבל כשאתה עושה את ההפך, ונהפוך הוא. שמעתם את השיר הזה פעם בפורים? יש שיר כזה יהודי חסידי. ונהפוכו, 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 ונהפוכו. במילים אחרות, בן זוגיות, תראה גם את הצד השני של המטבע, כמה זה קשה. תהפוך, תיכנס לרגליים של האחר, תלך בהם קילומטר, אחרי זה דבר איתי. מפני מלשון פנימיות, קושת האמת, סלע נצחית. למה נתת ליראיך לנו נס, ניסיון, להתרומם? ולמה מגיע הניסיון הזה מפני האמת הנצחית, המושרשת בנשמה? ועל ידי הניסיון אתה מגלה את האמת הזו. וגילוי האמת הזאת, האמת הזאת, ממי הגיעה? אומר התרגום יונתן, יונתן בן עוזיאל אומר דבר נפלא. בגלל קושטה דאברהם לאלמין. בגלל האמת שגילה אברהם אבינו. האבות, ובכל תפילת 18, צריך לעשות ברכה מסוימת, התגעגעתי אליך אחי, אתה נראה נפלא. אין עולם. אין עולם, אחי, על זה בדיוק הרבי הולך לדבר, זה המאמר שמדבר. עבודת הניסיונות זה להבין שאין עולם. כל עוד אתה נותן מציאות לעולם, אתה לא עומד בניסיון, אחי, אמרת את השיעור. אבל איך אני יכול להיות? זה עולם, אחי, זה עולם. כל החושים שלי משדרים עולם. הפך הטבע, על ידי הניסיון, מתגלה ההפך. איך אני שמח לראות אותך, נשמה. יו, בריאות ונחת. בעזרת השם יקבל אישה טובה משורש נשמתו, קטנתי לדעת מי זה השורש, אבל משורש נשמתו, יהיה נחת איתה ועבודה וניסיונות ועמידה בניסיונות. ומזה מובן, בכל הפרטים שבכתוב ישנם גם כן אצל כל אחד ואחד מישראל, מה שאמרנו, אצל כל אחד ואחד מישראל. גם כן מפני התרגום, יונתן שאמר, מפני קוש שלה היינו קוש דה אברהם. וידוע שבחינת האבות נמצא אצל כל אחד. שמעתם פעם על 10 הכוחות האלוקיים, 10 הספירות? 10 כוחות אלוקיים. להבדיל 1,000 הבדל הבדלות, כמו 7 השקות עם שין שיש בהינדואיזם, יש 10 כוחות אלוקיים. כמה יש ללמוד? 10 כוחות אלוקיים שאיתם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו נמצאים בתוכנו. הכוחות האלוקיים האלה מתחלקים ל3 קווים מרכזיים. קו אברהם, קו יצחק וקו יעקב. מי אבי האבות? אברהם אבינו. שימו לב שהיהודי עדיין מתפלל אלוקי אברהם, אלוהי יצחק ואלוקי יעקב. למי? אחי, די, חלס, לפני 5 אנטיקות, אתה עוד מתפלל עליהם, גמרנו, נגמר. לא רק שאתה מתפלל לזכות שלהם, של הצדיק, אלא אל תוכך אתה מתפלל לעורר בחינת אברהם, לעורר בחינת יצחק ובחינת יעקב. ומי זה היה בחינת אברהם? אברהם או אבי, כמו שאומר ישעיה. ישעיה מם א' פסוק ח' הרבי מביא אותו, אומר אברהם או אבי. שאברהם עבד את הקדוש ברוך הוא מקו האהבה. הכל במתיקות, באהבה, תמיד בסבבה. הקדוש ברוך הוא עשה לו, נהפוך הוא. בא לו ביציאה, שאני הייתי נחנק. חבר'ה, זה לא סיפורים שאני שם לספר לכם, יענו, צריך להבין, יענו, מה פתאום הבורא יבקש מזה שכל כך פייר אותו וגידל אותו בעולם, אברהם אבינו, לקחת את בנו יחידו ולעקוד אותו? על מה אתם מדברים? על מינוס של 80 אלף שח? על מה אתם מדברים? אני רוצה לשאול אתכם, על מה אתם מדברים איתי? ריבון עולם! אוי אוי, כמעט ניבלתי את פי, השם יעזור לי. על איזה תשוקת בשרים מהממת? על מה אתה מדבר איתי? הבחורה הזאת, אתה לא מבין איך נתנה לי להרגיש. הבחורה הזאת, אתה לא מבין איך נתנה לי להרגיש. אמא שלך, אבא שלך, אמא שלך, תתעורר, קרוצ'י, תתעורר על החיים, היא חיים שלך. כן, אני יודע, זה ממש לקחת את בני יחידי בתקופה מסוימת שכולי רוצה... ממש לקחת לי את הצינגלה שלי, או את המיני שלי, אני מסכים איתך. אני לא, אני מתלוצץ, אבל אני מסכים איתך. במקום שלך, לקחת לך את המיני שלך מהגוף המאמם שלך, זה לא פשוט. מה אתם מסתכלים עליי כאילו אני לא חי בעולם? מה, אתם שופטים אותי? צאו החוצה לסיבוב ותחזרו. תודה רבה. לא יודע, אני רואה חסידות, אני רואה את כל העולם. אני רואה דולפינים בתוך גלים אפילו. ולמה אנחנו נפגשים כאן? אם לא לחבר אלוקות עם העולם. אז הניסיון שעומד אברהם אבינו, שהוא היה בחינת אברהם או אבי, יש בכל אחד ואחד מאיתנו את בחינת אברהם. ובגלל שאברהם גילה את האמת. מה זה האמת? האמת היא הפנימיות של ספירת היסוד והתפארת. קצת קבלה. בעולם הספירות, האמת היא מורכבת מכמה גוונים. וכשאתה עומד בניסיון מסוים, לכל ניסיון יש לו את הגוון שלו לעורר תעצומות נפש כאלה ואחרות. ואברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות, והוא עמד בניסיונות שהם הפך הטבע שלו ממש. לכן אומר התרגום יונתן, למה נתתי לך ניסיון? כדי לגלות את מידת האמת. אבל זה אומר דוד המלך, תרגום יונתן אומר, מפני אברהם, אני רוצה שתגלה את אברהם. אברהם, תתרומם מהעולם, אבל עם ההי בקדושה, לא תרומם מהעולם, יענו, אין עליי. חיים. איזה מזל, אתם מבינים אותי? מזל, אני מנסה להבין את עצמי, לחיים. חבר'ה, לא לנסות להכיל את כל היהדות. אבל לא יודע כלום ביהדות, אני לא יודע זה. זה לא משנה. כי הכל אחד, מאיפה שלא תבוא לאחד, לאט לאט זה יתפשט. אז אתה תגיד לי, וואי, אני אפילו לא יודע את הסדר של בראשית, שמות ויקרא, במדבר, דברים. אני לא יודע אפילו את הסדר של הספרים האלה. מה זה הספרים האלה? זה לא משנה. תשחרר, תשחרר את זה. תשחרר את הדאגה הזאת. תשחררי אותה. לאט, לאט זה יבוא. לאט, לאט ייווצר הסדר הזה.
אני
יפה. אומרת לנו כאן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות כדי לגלות היכולות האלה. וזה מה שאמרנו בהתחלה בדיוק. את מתחברת עם נקודת ההתחלה של השיעור. שכל זה כדי לגלות את הכוחות הנצרכים שבך. מה עשה אברהם אבינו? בואו נתבונן קצת באברהם אבינו. כי הביאור הראשון במשפט שאנחנו אומרים, נתת לירך נס להתנוסס מפני קושט סלע, מאמר שהרבי מלובביץ' מכניס לנו למסע, ושוזר מדרשים ותלמוד וזוהר וחסידות ומשניות. הוא מכניס אותנו למסע והוא נותן לנו להסביר קודם כל מה ההסבר הפשוט, נתת מלשון מתנה, ניסיון להתרומם, למה? כי יש בתוכך אמת נצחית שצריכה להתגלות. ולאמת הזאת יש גוונים, לכן הניסיונות שלך יבואו כל הזמן בגוונים. אני רוצה להעלות הנחה מסוימת שיש אצל האדם. ביקר לי, אהבתי את הקדוש ברוך הוא, אהבתי אותו אהבת נפש, כל הזמן דברים הסתדרו בינינו, מה זה הכל בסדר, מה פתאום הוא עכשיו... אני לא, עכשיו אני כבר לא, אני מרגישה שאני, מה שאני עושה זה מפחד, זה מהירה. נכון, נכון. לאמת יש גוונים. את תגלי שאת גם כן נמצאת במערכת יחסים מול אביך, לא רק מאהבה, אלא גם מכבוד, וגם ממקום של ניצחון, וגם ממקום של ענווה. וכאן ממקום של התקשרות פנימית. ובתוך זה יש גוונים ורבדים. וזה כל כך מצחיק, אבל אם הייתי אומר לכם, אתם עכשיו בסרט, בואו, בואו בבקשה ליציע. בואו, בואו תסתכלו על עצמכם. בואו רגע תצאו מעצמכם לגמרי, אבל לגמרי. ותיכנסו לראש של הבמאי. אני רוצה להראות להם שאתה שחקן ראשי בסרט שלך, אח שלי. אבל איך? Nice to meet you, 007. לא, בסדר, אני רק מדבר על 007, אני אהבתי ג'יימס בונד, לא יודע למה. ג'יימס בונד, ראיתי בו התקללות של דברים, באישיות הזו. פעם רומנטיקן, פעם שחקן, פעם ג'וקר, פעם מאהב, פעם... הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותך יותר מג'יימס בונד ויותר ממגייבר ויותר מכל העניינים. ואין דרך אחרת. כי ג'יימס בונד התגלה דווקא כשהוא ראה אישה יפה. ג'יימס בונד התגלה דווקא כשהוא נלחם כנגד הרע. חיים. באות ב' ממשיך במאמר, וידוע דאברהם אבינו, עליו השלום, מה עשה? פתח הצינור דמסירות נפש. הכל זה צינורות. צינור אותיות רצון, אותיות נוצר. הצינור נוצר על ידי הרצון שלך. אברהם אבינו פתח את הניסיון, פתח צינור מסירות הנפש. עבודת הניסיונות קשורה עם אברהם. וזה מדוע? מדוע זה קשור עם אברהם? עיקר עבודתו של אברהם הייתה בקו האהבה. אברהם הוא אבי. תכף נתבונן בדמות שלו ונבין למה הוא נקרא אברהם הוא אבי. ומה הפסוק בתהילים אומר? נתת לי ראיך, יראה אהבה. חסד גבורה, זה הפכים. אז למה התרגום יונתן משייך לאברהם אבינו את פתיחת צינור מסירות הנפש, ואומר, למה אתה מקבל ניסיון? בגלל אברהם אבינו. אבל אתה אומר, נתת לי ראיך. ואברהם אבינו מה נקרא? אוהב. איזה שאלה טובה.
אנשים באים פעמים שואלים אותי שאלות, יאנו, אני מה זה...
תאמין לי, כשהתחלתי ללמוד חסידות, התחלתי ללמוד להבין מה זה שאלות. הבן שלו יצא ממנו יצחק. אבל אברהם אבינו פתח הצינור של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? היכולת לעשות דבר ללא התחשבות בחשבונות, ברצונות שלי, ברגשות שלי, בא לי, לא בא לי. זה קיים בנו. כי אברהם אבינו נמצא בקרבנו, בשורש נשמתנו. קו ימין, קו אברהם. והפסוק בתהילים אומר, נתת לי ריחה. זה קו אברהם, יצחק. לכן נאמר על אברהם שהוא פתח את צינור מסירות הנפש. למה דווקא הוא? כי מסירות הנפש היא שלמות עניין היראה והביטול. יראה כבוד. מה זה יראה? תארו לכם עכשיו, בואו נלך קצת 500 שנה בזמן אחורה, טוב? אתם איתי? אתם רואים את הלבושים? אתם רואים את הכוסות? אתם איתי? אני אוהב את התקופה הזאת. מלאכים ונסיכות, אלה. מכוחים. מכוחים, יפה, אוקיי, הנה, עכשיו האישה מדבר, כן. אתם רואים את הלבושים בקיצור, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים? וופ! תקופה מהממת. תראו לכם שעכשיו כולנו יושבים, מדברים, ופתאום המלך נכנס. תתחברו עם ההרגשה הפנימית שלכם. תהיו איתי, תעזבו, תעזבו, תעזבו הכל, תעזבו הכל. ישר, מה אתה מרגיש בפנים? איזה תנועה, רבותיי, לפני הקמים? התכווצות. התכווצות, זה היראה שמתכוונים. לא, לא אוהבים אותי, אני מפחד, הצילו, אה? מה? יפה, כל פעם שהבוס שלי ואני מעריכה אותו קצת ויש לו משהו והוא משלם לי את המשכורת.
זה יראה נפולה זה.
זה יראה נפולה זה כשהבוס נכנס היום. רבנו, אנחנו צריכים קצת את נחמן עכשיו פה, יפה מאוד. יראה נפולה, זה חסידות ברסלב.
מה זה אומר?
זה אומר, אני נותן לכם רק משל. חסידות חב"ד מדברת וגם חסידות ברסלב וכל החסידויות כגוף מדברות המון במשלים. הרעיון היה להסביר את העניין של היראה. ביטול, אתה מתבטא לגמרי, אין לך מציאות. מה אתה חושב רק? מה? אין אני. מה אתה חושב רק? במה אתה עסוק? מה המלך רוצה כרגע? אמרתי לכם, לכו 500 שנה אחורה, לא היום עם כל הפוליטיקאים שלנו. נכנסת לחדר, מי רואה אותך, אחי? אני יודע בדיוק מה קורה אצלך בפנים.
10 שנים קמתי למורה שלי.
יפה מאוד, יפה מאוד. היום המורה גם לילדים. היום, גברת פה אומרת ש... מה זה, אני רק לפני כמה שנים הייתי קם על המורה שלי. הבחור אומר כאן, היום המורים קמים לפני הילדים. איזה כיף, מפגש. אין פה שיעור, יש פה מפגש. שיהיה ברור. תביאו את... תביאו את... כן, כן, אנחנו צריכים לעשות סדר בארגון. אלוקים ישמור. נעשה סדר וארגון, הכל יהיה בסדר. אם אנחנו נתחיל להיכנס לסדר וארגון, נתקן את כל הדורות הבאים. קצת היינו צריכים להתבלבל, להגיע לידי ביזיון, לקלוט את הביזיון, עכשיו לעמוד בניסיון, להגיד שאני צריך סדר וארגון. זה הניסיון שלך. לכן נאמר על אברהם, שהוא פתח צינור מסירות הנפש. כי מסירות הנפש, למה? היא שלמות עניין העירה והביטוי. וכללות עניין הניסיונות היא לגלות בקרבנו את היראה. מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו הרי עשה דבר נפלא. רק שנייה, איפה כתבת לי ש... אברהם אבינו עשה דבר נפלא שהוא הפך הטבע שלו. מה הוא עשה? הוא עקד את יצחק בנו. הרי אז היה אסור לעקוד מה הייתה עבודת האלילים בתקופה של אברהם אבינו. היו נותנים את הבן הבכור למולך, מעבירים אותו באש. פתאום בא הבורא, מקבל את השליח, אומר לו, תעשה בדיוק את מה שעשו עובדי אלילים, אבל הלו, רגע, עד עכשיו אני נלחם בהם. אתה אומר לעשות בדיוק ההפך? יפה, איך הוא ידע שזה השם ולא משהו אחר? מאחר ואברהם אבינו מקבל את הניסיון הזה לאחרי גיל 99, במשך 99 שנה, הוא כבר יכל לדעת מתי מתגלה אליו מלאך של הלאומת זה, ומתי מתגלה אליו מלאך אלוקי. ישנו סיפור על תורת החסידות ירדה לפני 300 שנה לעולם, ועל אחד החסידים שישב בבית הכנסת, ופתאום ראה דמות שבאה ומתיישבת לידו. הוא לא הבין מה זה, הוא הסתכל בה. הוא ראה אותה מאוד קודרת. הוא הבין שזה מלאך, אבל הוא ידע שהמלאך הזה הוא לא מצד הטוב. למה? כי הוא היה קודר, הוא לא היה בשמחה.
הוא לא היה באומן.
אחי, אומן 770, אומן 770, צריך לשלוח את כולם, אחי. רבותיי, הוא היה קודר, הוא לא היה בשמחה. אז הוא ידע שהגילוי הזה שיומד לידו, זה לא מהצד הנכון. עכשיו, רבותיי, את שואלת גאל שאלה מאוד קשה. את מצריסה, כלומר, איך אברהם אבינו ידע, כלומר, זה ממש כמו לשאול את נפוליאון, מי היית ומה היית? נפוליאון היה מחשף גדול. זה כמו לתהות על קנקנו של נפוליאון. במיוחד בעבר, זה לא כמו היום, שיש הרבה תככים. בפשטות, היו עובים דברים מאבא לבן, אבא לבן, ולא היו הרבה תככים ושקר. לא היה הרבה כסף, כבוד, מעמד. זה נכנס רק לפני 600 שנה לעולם. תסתכלו בהיסטוריה, מה שאני אומר לכם עכשיו זה היסטוריה. לכן שימו לב, גם התודעה היא יותר נאיבית ופשוטה. פשוט זה מה ששמעתי, זה מה אני מעביר. אנחנו חיים בעידן אחר לגמרי, ואנחנו עושים השוואה, זה נקרא בפסיכולוגיה השלכה אוטומטית. איך יכול להיות? ואולי הוא שיקר, ואולי זה לא נכון, זה טבעי שעושים את זה. אבל בוא תעשה קצת סדר וארגון. באיזה עידן אתה חי, באיזה עידן הם היו חיים. ותסתכל על כל המכלול מסביב של האדם, ותירגע בבקשה. אתה לא רוצה להירגע בחירה שלך, אבל בטח אתה לא מציאותי, אתה לא עובדתי לחלוטין. הצלחתם להבין מה אני מנסה לומר? יפה. בואו נמשיך. מה התגלה אצל אברהם אבינו בניסיון העקדה? משהו ההפך לגמרי. כלומר, הוא חייב להיות בביטול למה? לקו האהבה, הכל טוב, לגלות אותך. פתאום אתה מבקש ממני לעשות משהו שהפך הטבע שלי. אני נלחמתי עד עכשיו שלא יעבירו בנים למולך. אתה מבקש ממני לעשות משהו אחר לגמרי? ואיך הוא עשה את זה? בזריזות. הוא פשוט עשה. לכן אברהם אבינו נקרא הצינור שפתח את מסירות הנפש. לא נכנס לחשבונות. מה זה חשבונות? אבל רגע, הקדוש ברוך הוא. אני עד עכשיו נלחמתי בכל האנשים שלא יקחו את הבנים הבחורים שלהם ויעקדו אותו להשם, כי זה לא מה שאתה רוצה. אז איך פתאום תביא לי את הדבר הזה? אתה עושה לי הפוך על הפוך? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? העלהו לי לעולה. תעלה אותו. לא אמרתי לך לעקוד אותו. אתה המשכת. אתה ממש אהבת על הציווי שלי. מה שנקרא בביטול לחלוטין. העלהו לעולה? זה אומר לשחוט. לאט לאט. אתה בניסיון כפרה. שימו לב לדקות, העלהו לעקוד. עומד יהודי בתוך הניסיון, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אבל אמרת לי, אבל הוא אמר לי. רגע, זה הפרשנות שלך. זה מהפרשנויות שלך, אתה לעולם לא תצא מהניסיון שלך. ואומרת תורת חב"ד, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אמרו חז"ל. חב"ד משתמש בזה חזק, אתה לא יכול לצאת לבד, כי אתה סובייקטיבי. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, זה אומר כמו שחבוש בקלבוש, חבוש אסור, הוא לא יכול לצאת מבית האסורים לבד, צריך איזושהי עזרה מבחוץ, שיעבירו לו כפית לחפור. זוכרים את הבריחה מאלקטרז? אה, חסר. צריך לראות את הבריחה מאלקטרז עם קלינט איסטווד. איזה סרט, אממה, הכל בסדר, נכון? את יכולה להגיע, נכון? הכל בסדר. אני, יש לי שריטה קשה עם סרטים, אני לא יודע את זה. אנחנו משלימים לעצמנו סיטואציות, ושם יש ערבוביה של אור וחושך. פעם אתה צודק, חלילה, לא יגנוב ממך את האינטליגנציה היפה שניתנה לך, אבל לפעמים היא בערבוביה. ועצם זה שאתה בא ואתה מבקש עזרה, ופתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מניף אותך, זה לא אתה, לא. עצם זה שעמדת שם ואמרת, הצילו, אני לא יכול לבד. זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. כי האגו כל הזמן מסדר, אני יכול, אני יכול, מי יכול עליי, אני יכול, אני יכול לבד. מי ילדים, אני יכול לבד, אל תעשה לי, אני יכול לבד, אבא, אני יכול לבד, אני יכול לבד. נספג עמוק בתודעה. אל תגיד לי, אני ידעתי. על מי אתה עובד? די להיות ילד. די להיות ילד. אברהם אבינו בעבודת העקדה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. יש בך גם את הכוון הזה. מה, את הקו הזה. מה זה אומר? לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מתנועה של קיבוץ. כי מה רוצים לגלות בך? אם כבנים, אם כעבדים. יש את קו הבן, כל הזמן באהבה, הכל בטוב. מה זה עבד? לעשות? אבל מה זה עבד? אני בא, אני עובד אצל הבוס, אני לא מתאים לי, אני מבחינתי הייתי עושה דברים אחרים. לגלות גם את הבחינה הזאת בך. כי בעבד יש מה שאין בבן, ובבן יש מה שאין בעבד. ופה אני משאיר לאינטליגנציה שלכם, שיעורי בית, לגלות מה יש בעבד שאין בבן, ומה יש בבן שאין בעבד. אנא השם הושיע, מצאתי. וכדאית בתניא. הטעם למה שציווה משה רבנו עליו השלום לדור. תהיו איתי בבקשה, תעזבו הכל. בואו נבין למה משה רבנו מצווה לדור שנכנס לארץ לקרוא פעמיים קריאת שמע. לקרוא קריאת שמע לפני שנכנסו לארץ, משום שקיום התורה והמצוות תלוי בזה שיזכור, שימו לב, לזכור עניין מסירות הנפש, בלי חשבונות. אבל זה לא שייך לדור, זה לא פה, זה לא כאן, זה ישן. אומר להם, למה קראו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ולא תטורו אחרי לבבך עיניכם? זה להזכיר לעצמכם עניין מסירות הנפש, כי באופן טבעי, שתיכנסו אל הארץ ויתחיל להיות לכם טוב, מי צריך אותך, אח שלי? אני מסתדר. כמו אחד שרץ פה בתל אביב, 3 שעות, מחפש חנייה. הוא אחרי 3 שעות נגנב, אומר לקדוש ברוך הוא, תאמין לי, אם עכשיו אתה מוצא לי חנייה, בעקר לי אני מניח תפילים. 2 דקות אחרי זה רואה רכב יוצא, אומר לקדוש ברוך הוא, תודה, תודה, הסתדרתי, לא צריך. וכן כללות, כללות, כל ההתעסקות הזאת, היא מה שנקרא דוסלח דתי, איך אני מתעב את המושגים האלה. כמו שאני מתעב את המוצנח הזה, חילוני. כולנו יהודים, רק הרבי מלובביץ' אומר, לעת אתה, אתה פשוט, הקדוש ברוך הוא אצלך הוא בהלם. אומן בראשית הוא כרגע אצלך בהלם, זה בסדר, אל תדאג. אבל לעמוד בניסיון זה לצאת מהנחות העולם, וזה מה שהרבי אמר, תהפכו את החליפות שלכם ותשבו עם הפנימי בחוץ. תצא מהנחות העולם. וזה דורש ממך מה? מסירות נפש. וכן כללות עסק התורה ומצוות והתפילה אצל הנשמה, שימו לב, זה לא דתי, אצל הנשמה. אם לנשמה יש זקן, אני שואל אתכם. תודה. הוא עניין של מסירות נפש, כיוון, למה? כיוון שהנשמה אומר בעל התניא, אינה מהרהרת בצורכי הגוף. הנשמה לא מתעסקת בצורכי הגוף, מה הגוף צריך. ולפעמים בתוך הניסיון שלנו, יש כל כך הרבה צורכי גוף. צורכי גוף זה גם כן כבוד. לבקש לי, לעצמי, מה לקחו לי, ביס לי. תעמי. תודה. תשארו במסע, לא לפרש, רק במסע, במסע, במסע. אבל מכל מקום עבודתו בגלוי אינה עניין של מסירות נפש. כשאתה עושה תורה במצוות, בגלוי לא רואים שאתה במסירות נפש, אלא רואים שפשוט אתה עושה איזשהו משהו שהבורא ביקש ממך. כי אם אתה רואה עבודת את תורה ומצוות, שמקיים המצוות עשה בכל פרטיהם, ונזהר במצוות לא תעשה בכל פרטיהם. שמזה מובן שאין זה עבודת המסירות נפש כמו שהיא לעצמה, אלא כמו שהיא קשורה עם העבודת את תורה ומצוות, ומלובשת בה שהיא עבודה על פי טעם ודעת. ולכן בתורה ומצוות אני לוקח לפי מה שנראה לי. מה מסירות נפש שפה? יש מסירות נפש בדרגות. המסירות נפש שמתגלה בהתעסקות עם התורה והמצוות, היא מסירות נפש בדרגה נמוכה יותר מהמסירות נפש שמתגלה בעבודת הניסיונות. אתם שמים לב לדרגות? חלק מאיתנו בכלל עדיין לא מקיימים תורה ומצוות, ובסדר, הכל בסדר. אני קופץ איתכם כבר לדרגה העליונה של עבודת הניסיונות, אבל בואו נעשה סדר וארגון. במסירות נפש גופה יש דרגות. כי מה זה המסירות נפש שלך? אני לא מתחשב עם חשבונות העולם. הבורא ביקש ממני, אז אני עושה. אבל עדיין זה על פי טעם ודעת, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. מה שאין כן עבודת הניסיונות, היא על ידי עבודת המסירות נפש עצמה. ומה שמשתלשל מזה, ענייני העבודה בכל הכוחות שלו, השכליים והרגשיים, זה תפל. ותוצאה מהעיקר של המסירות נפש בעניין הניסיון. ויש לומר שבכוחות הנפש, מבחינת מקיף הרחוק, אני לא אכנס לזה, זה בחינת יחידה שבנפש. ועל פי זה יש לקשר בית הפירושים, שבפסוק נתת גומר נס להתנוסס ליראיך, נתת נס להתנוסס ליראיך מפני קוש צלע, א', עניין הניסיונות, כמו שאומר לנו תרגום יונתן, זה העניין של לגלות את הנס, את הפך הטבע שלך על ידי הניסיון. עבודת הניסיונות בביאור השני היא מצד בחינת נס בתוך נס שבנפש בחינת היחידה. למה יש לך ניסיון? כי מה רוצים שתגלה בתוכך? את היחידה. מה זה היחידה? בנשמה יש חמש כוחות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בעבודת הניסיונות, מה מתגלה אצלך? לעזוב הכל כרגע, אני מסיים. למה מגיעה לך עבודת הניסיונות? כדי שתגלה את היחידה עם עצמך, ולפעמים מה זה היחידה? שאתה קשור עם הבורא.
למה
בנפש? הנפש כרגע הוא רק שם כללי. הנפש הוא רק קוראים, או לקרוא נשמה, לא, לא לפי הדרגות, יפה. בנפש האדם מבחינת הרוחניות שבו, ברוחניות שבו, פה הנפש מתכוונת לרוח יותר, הרוחניות שבו לגלות את הדרגה הכי גבוהה. ולכן הניסיון מגיע. אז אם זה ככה, כדי לגלות את הדרגה הזאת הכי גבוהה, מה אתה צריך? ניסיון מאוד קשה. לא רק את היחידה. יש, אתה מגלה קודם כל בעבודה של התורה ומצוות, אתה גם כבר מתגלה בך מסירות נפש. אבל זה דרגה נמוכה יותר. בעבודת הניסיונות, כל פעם מתגלה דרגה יותר עמוקה ברוחניות שלך. כן, אלא.
אבל
תגיד
בתקופות שהיו
יהודים
מגיעים
לאירופה,
אז
היו
נרצחים,
אז
היו מקבלים
את ודאי, אז המסירות נפש שלהם התגלה להמשיך לעזוב את הנוחות העולם, בדיוק כמו בפורים, ולהמשיך לעשות את רצון הבורא. זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט. וזאת היא דרגה גבוהה כשלעצמה, אבל בסדר. זה הייתה הדרגה שהיה שייכת לדורות הקודמים והם עמדו בה. הדור שלנו עובד בניסיונות. כדי לגלות תעלומות נפש חזקות יותר. במפגש הבא שלנו, אנחנו נמשיך ונדון נתבונן באברהם אבינו. נראה ששלב ראשון הוא עשה הכרת אלוקות. שלב שני הוא פרסם אלוקות. שלוש, המודעות העצמית של אברהם אבינו כלפי עצמו. רבותיי, כל זה הדרכה מדורגת ומתוכננת כיצד לעמוד מול הניסיונות. לא באתי כמו איזה magic stick, להיות איזה קואוצ'ר, ועכשיו להגיד לך בדיוק מה שאתה רוצה, לתת לך את הנקודה. אלא כדי שאתה תגיע לנקודה ותחזיק בה, יש עניין של צמיחה הדרגתית, התבוננות. לכן אנחנו נראה את הדבר הזה, ובכלליות, במה שרובנו מגיעים לניסיון, עם מה אנחנו מתעסקים, בניסיון ההתעסקות עם הדבר המתברר. יש לי ניסיון מול האדם הזה. יש לי ניסיון כן לאכול את הדבר הזה או לא לאכול את הדבר הזה. בעבודת הניסיונות, ההתעסקות היא עם עצמך בלבד. ובעוד שבעבודה הרגילה אתה מתעסק עם הדבר, ההתעסקות היא בדבר, מה שכן, בעבודת הניסיונות, לעמוד בניסיונות, זה לגלות את ההפך, אי ההתעסקות, ביטול ותחייה לגמרי של הניסיון. ויותר לדשדש בזה ולדסקס בזה, ואיך במפגש הבא שלנו חלק ב'. תודה רבה שהגעתם, להתראות, נשתמע.